השיעור של יום שבת של פרשת שמיני זה פרק י' פסוק למד ג'. כל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבור. כאן התורה מלמדת אותנו הלכה מעניינת בדיני טומאה. כלי חרס, צורת הטומאה שלו שונה מכלי מתכת או כל כלי אחר. במה היא שונה? שכלי חרס, כדי שהוא יהיה טמא, הוא לא נהיה טמא. אם אתה למשל לוקח את הכלי מחרס ואתה נוגע בנבילה הטמאה בגב החיצוני של הכלי חרס, הכלי חרס לא יהיה טמא. לעומת כלי אחר, אם אתה נוגע בגב אפילו החיצוני שלו, הוא כן נהיה טמא. איך כלי חרס נהיה טמא? אם אתה מכניס את השרץ או החולי לתוך החלל הפנימי של הכלי. אם אתה מכניס אותו לתוך החלל של הכלי, אפילו שהוא לא נגע בדפנות שלו מבפנים, הוא רק נכנס לחלל הפנימי שלו, זה מה שמטמא את הכלי חרס. וזה מה שאומר לנו הפסוק פה, כפי שרשי מסביר, ונקרא את הלשון של רשי. אל תוכו, אומר רשי, אין כלי חרס מטמא, אלא מאווירו. כל אשר בתוכו יטמא, הכלי חוזר ומטמא מה שבאווירו. ברגע שהכנסתי שרץ לתוך כלי חרס לחלל שלו, והכלי היה מלא במאכל, אז באותו רגע שהכלי נהיה טמא, המאכל גם נהיה טמא כתוצאה מכך שהכלי מטמא את המאכל, למרות שהשרץ לא נגע לא בכלי ולא במאכל, הוא רק נכנס לחלל שלו. ואותו תשברו, לימד שאין לו טהרה במקווה. כלי חרס שנהיה טמא, הוא לא בלה, כי לא בישלתי.
אז למה
אותו תשבור? מה הכוונה תשבור? אם אני רוצה לתאר אותו, הדרך היחידה לתאר אותו זה לשבור אותו מהמצב הקיים שלו. זאת אומרת, למשל, אם הוא היה למשל כלי גדול שהיה עשוי להכניס בו אוכל, תעשה בו חורים, למשל, אם הוא היה כלי כוס, אתה רוצה להשתמש איתו הלאה, תעשה לו חור קטן, מספיק חור קטן שתעשה לו, לשתייה הוא כבר לא יהיה ראוי, אז הוא יהיה ראוי להכניס במאכלים אחרים. זה נקרא ששברתי אותו. ברגע שביטלתי את השימוש הקודם שלו, תעשה אותו להציץ, תעשה אותו ליחסון או משהו אחר, אין בעיה. ברגע שביטלת אותו מהשימוש שלו הקודם, זה נקרא אותו תשבור. על הפסוק למדלת. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא, כל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. עכשיו יש רשי מאוד מעניין, רשי מביא חמישה דברים, חמישה הלכות מעניינות בענייני טומאה שלומדים מהפסוק הזה, ורשי מפרט את כולם אחד לאחד. אומר רשי ככה, מכל האוכל אשר יאכל, מוסב על מקרא העליון. פסוק למד ד' הוא בא בהמשך לפסוק הקודם, פסוק למד ג'. מה היה כתוב בפסוק למד ג'? כל אשר בתוכו יטמא, אמרנו שמה שיש בתוכה כלי חרס, שאם הכנסתי בחלל שלו שרץ, אז כל המאכלים שנמצאים בתוכה כלי חרס נהיים טמאים. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, והוא בתוך כלי חרס הטמא יטמא. וכן כל משקה אשר ישתה בכל כלי, והוא בתוך כלי חרס הטמא יטמא. מה הכוונה? יש כלל מעניין שאומר כך. כל מאכל, לא משנה איזה, אם אתה רוצה שהוא יהיה טמא, חייב להיות לפני זה מוכשר לקבל טומאה. חייב לעבור תהליך מוקדם, מיד נגיד מהו התהליך. אם עברת התהליך המוקדם, אחר כך אם הוא ייגע בשרץ הוא יהיה טמא. אם הוא לא יעבור את התהליך המוקדם, הוא יכול לגוע בשרץ מכאן ועד להודעה חדשה, הוא לא יהיה טמא. מהו התהליך המוקדם? אם אי פעם הוא נגע ברטיבות, במשקה. למשל, קח תפוח, תלשת אותו מהעץ. הוא יבש. עכשיו, לקחתי גם את התפוח הזה, הרטפתי אותו פעם אחת במים. אחרי זה ניגפתי אותו לגמרי, הוא יבש. אם התפוח הזה עכשיו ייגע בשרץ, התפוח הזה יהיה טמא. למה? כי הוא אי פעם נגע במשקה. והכלל אומר, מה שנגע פעם אחת במשקה, הוא נהיה מוכשר לקבל טומאה, אם הוא עכשיו ייגע בשרץ, הוא יהיה טמא.
זה לא רק קשור רטוב?
לא. אבל אם אני אקח עכשיו, רשי עוד מעט יגיד זה במפורש, אם אני אקח עכשיו תפוח למשל, תלשת אותו מהעץ, והוא לא נגע אף פעם ברציבות, הוא יכול לגוע בשרץ כמה שהוא ייגע, הוא לא יהיה טמא. למרות שכשהתפוח היה על העץ, הוא נגע הרבה ברציבות, כי ירד עליו גשם ומים, והשקעתי אותו וכל, זה לא אכפת לי. אם הוא כל משהו מחובר לעץ והוא נוגע ברטיבות, זה לא מפריע לי. רק אחרי שהוא נתלש כמציאות נפרדת מהעץ, מאותו רגע, אם הוא נגע ברטיבות הוא יטמא, אם לא, הוא לא יטמא.
זאת אומרת, בתפוח הזה אפשר יהיה לאכול אותו?
אם הוא ייגע
בשרץ והוא לא נגע ברטיבות.
הוא לא נגע ברטיבות, יכול הכהן לאכול אותו ומיד אחר כך לאכול תרומה ואין לו שום בעיה.
אז למה יש עניין להפוך אותו?
עכשיו נראה איך שרשי מפרט את זה, אבל למדנו מכאן דברים הרבה. רשי עכשיו מפרט את כל הדברים, חלק מזה דיברנו בעל פה. למדנו שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה עד שיבואו עליו מים פעם אחת. ומי שבאו עליו מים פעם אחת מקבל טומאה לעולם ואפילו נגוב. מה זה נקרא משקה? יש שבעה דברים שנחשבים למשקה. והיין והשמן וכל הנקרא משקה מכשיר זרעים לטומאה כמים. מים הדברים? יש פירוט בגמרא שבעה דברים. יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים. זה השבעה דברים שאם אחד מאלה נגע באיזושהי צורה במשקה, כל דבר אחר לא נחשב למשקה, ואז גם אם הוא יגע. מאיפה לומדים את ההלכה? זה אומר שכך יש לדרוש המקרא, כך אתה צריך ללמוד את הפסוק. אשר יבוא עליו מים, או כל משקה אשר ישתה בכל כלי, יטמע האוכל, זה הפירוש בפסוק, אם יבוא עליו מים פעם אחת, אז מכאן ולהבא הוא יהיה טמא. ועוד למדו רבותינו מכאן, שאין ולד הטומאה מטמא כלים. לא נגיד את זה גם כן בעל פה, קודם ואני אקרא בפנים. השרץ נקרא בדרך כלל אב הטומאה, זאת אומרת הוא מקור הטומאה. הכלי חרס שנהיה טמא בגלל שהכנסנו את השרץ לחלל שלו, הכלי חרס נקרא ולד הטומאה. מה זה ולד הטומאה? הוא נולד מהטומאה המקורית, הוא נקרא ולד הטומאה, או במקום אחר הוא נקרא ראשון לטומאה. האוכל שנמצא בפנים, שהוא נהיה טמא ממה? לא מהשרץ, הוא נהיה טמא מהכלי, אז האוכל נקרא שני לטומאה, הוא כבר רמת הטומאה שלו מתרחקת, יש הלכות שונות ותלוי, אנחנו לא נקרא כל הפרטים, יש הלכות שונות מה ההבדל אם דבר הוא אב הטומאה, ולד הטומאה, או ולד הוולד, היינו שני לטומאה. אחרי שאנחנו יודעים מה זה נקרא אב הטומאה, מה זה נקרא ראשון לטומאה, מה זה נקרא שני לטומאה, אומרים לנו, תדע לך שהכלי, שמה רמת הטומאה של הכלי? ראשון לטומאה, דיינו ולד הטומאה. מה הוא יכול לטמא? רק אוכל. אבל אם למשל ניקח לדוגמה כלי חרס, ובתוכו היה מלא נגיד מחתים. מחתים וכלים קטנים. והכנסנו שרץ לתוך הכלי חרס, לתוך החלל שלו. אז הכלי חרס עצמו נהיה טמא. באיזה רמה טומאה? ולד הטומאה. מה עם המחתים שהיו למטה בתחתית שלו? הם לא היו טמאים. למה? כי הראשון לטומאה לא יכול לטמא כלים. מה הוא יכול לטמא? רק מאכלים. מאיפה רואים את זה? כי כתוב בו בפסוק. שרק, מה אמרנו בכלי חרס? רק האוכל, מכל האוכל אשר יאכל, האוכל שנמצא בפנים יכול להיות טמא. אבל אם זה לא אוכל, אם זה כלי, הוא לא נהיה טמא.
לא למדנו שהשרץ מטמא גם את האוכל שבתוך הכלי?
אם הוא לא ייגע בו... לא השרץ, אם השרץ ייגע באוכל...
השרץ, אמרת שזה שני, אולי זה ראשון.
השרץ מטמא בחלל את הכלי.
לא את האוכל.
לא את האוכל. האוכל נהיה טמא כתוצאה מהכלי. רק אוכל יהיה טמא מהכלי ולא כלים. עכשיו נקרא את מה שאמרנו בעל פה, נקרא את זה ברש"י. נקרא את הרש"י ועד הפעם. ועוד למדו רבותינו מכאן, שאין ולד הטומאה מטמא כלים, שכך שנינו. יכול להיות כל הכלים מתאמין מאוויר כלי חרס, אולי כל הכלים כמו המחתים יכולים אולי גם להיות טמאים מהאוויר הזה של הכלי חרס. תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל. אתה אם מתחבר את פסוק למד ג' עם פסוק למד ד', מה כתוב בפסוק למד ג' כל אשר בתוכו יטמא? פסוק למד ד' אומר מכל האוכל, מזה תלמד שרק אוכל נהיה טמא מהכלי. אוכל הוא משקה מתאמין מאוויר כלי חרס, ואין כל הכלים מתאמין מאוויר כלי חרס. לפי שהשרץ אב הטומאה, והכלי שנטמא ממנו ולד הטומאה, לפיכך אינו חוזר ומטמא כלים שבתוכו. אז אם כבר יש לנו ידע, מה ההבדל בין אב הטומאה לולד הטומאה, למה, במה זה בא לידי ביטוי שהוא ירד ברמה, שאב הטומאה מטמא כלים, ולד הטומאה כבר לא כל כך חזק, הוא כבר לא יכול לטמא כלים. ולמדנו עוד מהדבר השלישי שלמדנו, שהשרץ שנפל לאוויר תנור והפת בתוכו. התנורים של אז היו עשויים מחרס. היה בתוך התנור לחם, אפול לחם. נכנס בחלל של התנור שרץ מת. לא נגע בלחם, הוא רק נמצא בחלל של התנור. לפי מה שלמדנו, הידע שיש לנו עד עכשיו, התנור נהיה טמא, בוודאי, הוא נכנס לחלל שלו. עכשיו, הלחם, גם נהיה טמא, אבל ממה הוא נהיה טמא? שני, מהתנור. עכשיו זה נקרא את הרש"י בפנים. שהשרץ שנפל להעביר תנור והפת בתוכו, ולא נגע השרץ בפת. התנור ראשון והפת שנייה, ולא נאמר רואים את התנור כאילו מלא טומאה ותהיה הפת תחילה. אל תגיד שברגע שהתנור נהיה טמא מהחלל, אז אולי כאילו התנור עמוס בטומאה, ואז באותו רמה שהשרץ תימה את הכלי חרס, אולי באותו רמה הוא תימה גם את האוכל. אז אולי כמו שהתנור נחשב ראשון, אולי גם האוכל יחשב ראשון. אמר לא, שאם אתה אומר כן, אם תגיד שהתנור ראשון וגם הלחם יחשב ראשון, לא נתמעטו כל הכלים מלתמה מעביר כלי חרס שרתומה עצמה נגעה בהם מגבן. אם תגיד שגם הלחם נחשב ראשון, אז אם בפנים בתנור אין לחם, יש בתוך התנור כלי, מה דינו של הכלי? הוא יתמה או לא? אמרנו קודם שהוא גם צריך להיות ראשון, מכיוון שאמרנו קודם שהחלל מתמה רק, הראשון מתמה רק אוכל, הראשון לא מתמה כלי. אם נגיד שהחלל כאילו מלא בתומה, אז חייב להיות כאילו שהגב החיצוני של הכוס שבפנים גם נהיה תמה והוא גם נהיה תמה.
אבל מה ההבדל בין ראשון בשני? אז שניים תמאים.
אבל יש הבדל גדול.
מה?
שראשון מתמה אוכל, שני כבר לא מתמה אוכל, הוא ירד ברמה שלו. כל אחד יורד ברמה מה יהיה עם מישהו שלישי גם.
אבל שניים...
ולמדנו עוד, דבר נוסף אומר רשי, למדנו עוד על ביאת מים שאינה מכשרת זרעים, אלא אם כן נפלו עליהם מי שנתלשו. אמרנו קודם בעל פה שאם אתה אומר מקבלים הכשר במחובר, אין לך שלא באו עליו מים. ומה הוא אומר שיבוא עליו מים? אמרנו קודם שיש מושג של מכשיר לקבל תומה. מה יכול להכשיר, מה המים יכול להכשיר לקבל תומה? רק דבר שנתלש מהעץ. אם תגיד שהמים מכשירים את התפוח לקבל תומה גם לפני שהוא נתלש, אז אין לך דברים בעולם שהם לא תמאים, על כל דבר ירד גשם והכל נהיה רטוב. למדנו עוד, דבר אחרון למדנו מזה, שאין אוכל מטמא אחרים, אלא אם כן יש בו כביצה. אוכל יכול לטמא אוכל אחר, רק אם יש לו גודל מינימלי וכמות של כביצה. אבל אם הוא יהיה פחות מזה, אז הוא לא יכול לטמא אחרים. ואיפה לומדים את זה? שנאמר, כתוב הפסוק, אשר יאכל. מה יכול לטמא? אוכל שיכול לאכל. אוכל הנאכל בבת אחת. ושירו חכמים, אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצה תרנגולת. אז גודל של אוכל שיכול לטמא אחרים זה רק אם יהיה לו גודל של קביצה. אם הוא יהיה פחות מזה, אז הוא יהיה טמא אם ייגע בו תומה, אבל הוא לא יוכל כבר להעביר את התומה הלאה. פסוק למדהי, כל אשר יפול מנבלתם עליו יטמא, תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. כאן חוזרים עוד הפעם על פרטים שבעצם היה לנו קודם, שאם נפל בחלל של התנור נבילה, אז התנור נהיה טמא, ואז מה עושים איתו? תנור מחרס, אז צריך לנטוץ אותו. מה פרש לנטוץ אותו? לשנות את הייעוד שלו. מה ההבדל בין תנור לבין קיריים? ומה הצד השווה של שניהם? אומר רש"י קודם כל, תנור וקיריים, כלים המטלטלים הם. שניהם הם כלים שהם לא מחוברים, הם ניידים. והם של חרס, בגלל שהם של חרס, לכן החלל שלהם נהיה טמא. ויש להם תוך, יש להם חלל פנימי, יש מקום איפה שהשרץ יכול להיכנס. ושופט תגדירה על נקב החלל, ושניהם פיהם למעלה. מה זה התנור ומה זה הקיריים? זה כלי גדול, נייד, שיש לו בפנים חלל, בחלל אני שם את העצים, מבעיר את האש, יש לו חור למעלה, בחור אני שם את הסיר, ואז הסיר מתחמם. מה ההבדל בין תנור ובין קיריים? תנור הוא רחב מלמטה, והולך ונהיה צר מלמעלה, יש לו מקום לשים סיר אחד בלבד. קיריים, לשון רבים, הוא מרובע. יש לו למעלה שתי חורים, יש מקום לשים שני סירים, זה כל ההבדל ביניהם. יוטץ, אומר רש"י שאין לכלי חרס טהרה בטבילה. כמו שאמרנו קודם, שכלי חרס, הטהרה היחידה שלו, זה רק הנתיצה שלו ושינוי הייעוד. וטמאים יהיו לכם, אומר רש"י, שלא תמה מצווה אני לנוטצם. אתה לא חייב לשבור אותם. אם אני רוצה להשאיר אותם אצלי בבית, תמה. אני לא כהן, מה אכפת לי שזה תמה? אז תמה, אני ממשיך לעבוד איתו בתומה. אין בעיה, אתה ממשיך לעבוד איתו בתומה.
הוא כהן מאכפת לו, אני נוגע בזה.
או כהן, גם לא אכפת לו, הוא לא יאכל תומה, אבל לא יקרא לזה בית המקדש. תלמוד לומר, וטמאים יהיו לכם, אם רצה לקיימן בתומתן רשאי. רק אתה אומר, אם אתה רוצה להוציא אותו מידי תומה, מה הדרך, איך אתה יכול לתאר אותו? פסוק למד וב, אך מעיין ובו מקווה מים יטהור, ונוגע בנבלתה נטמא. אומר רש"י, אך מעיין ובו מקווה מים, מה הכוונה? המחוברים לקרקע אין מקבלים טומאה. כל דבר שמחובר לאדמה לא מקבל טומאה. מלא שרצים יש על האדמה, או על דברים המחוברים לאדמה, הם לא מתמים. רק דבר נייד נהיה טמא. ועוד יש לך ללמוד, יטהור הטובל בהם מטומאתו. עוד לומדים מהפסוק הזה, איך אדם נהיה טהור? אם הוא טובל במעיין מים הוא נהיה טהור. ונוגע בנבלתה מטמא, אפילו בתוך מעיין ובור. תאר לעצמי אדם שנמצא בתוך המעיין. בתוך המעיין הוא נוגע בשרץ מת. אז הוא נהיה טמא או לא נהיה טמא? יכול להגיד לעצמו, אולי אני לא נהיה טמא, כי אני הרי כרגע נמצא בתוך המקווה. אומרים לא. ונוגע בנבלתה מטמא. שלא תאמר קל וחומר, אם מתאר את הטמאים מטומאתם, קל וחומר שיציל את הטהור מלהיטמא. אם המעיין מתאר תמה, אז הרי צריך לשמור על התמה, על התאור שלא יהיה תמה לכאורה, אני בתוך המקווה. תלמוד לכך נאמר ונוגע בנבלתה המטמאה. זה לא יעזור, אם אתה בתוך המעיין, אם אתה מחזיק את השרץ, זה מושג ידוע, תובל ושרץ בידו. אם אתה מושג הזה, זה בא מפה. אם אתה תובל ושרץ בידו, אז התאומה לא מתמוגגת. תעזוב את השרץ ותטבול, אז המקווה יתאר אותך.
למה
הם תובלים בזה? על הפסוק ל"ז. וכי ייפול מנבלתם על כל זרע זירוע אשר יזרע טהור הוא. אומר רש"י, זרע זירוע, זריעה של מיני זרעונים, אם נבלה נפלה על זרע זרעון שמצמיחים אותו, זירוע שם דבר הוא, כמו ויתנו לנו מן הזרועים. זה פסוק שדניאל ביקש, הוא היה אצל נבוכדנצר, אז הוא אמר שהוא חנניה מישאל ועזריה, שלא ייתנו להם את האוכל לטרף, שיתנו להם זרועים שאין להם תות. תיאורים. על כל פנים, אם נפל נבילה על זרעים, טהור, מה הכוונה? למדך הכתוב שלא הוכשר ונתקן לקרות אוכל לקבל תומת שיבור עליו מים. אם זרעים נפלו עליהם שרצים, מתים, כל הזמן שהם לא נגעו במים, כמו שלמדנו כבר קודם, הם לא הוכשרו לקבל תומה. סוג למד חטא, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. פסוק הזה מסכם גם מה שאמרנו קודם, רש"י מסביר את זה. חיותן מים על זרע, לאחר שנתלש, שאם תאמר יש הכשר במחובר, אין לך זרע שלא הוכשר. מתי הוא מכשיר אותו לקבל תאמר? רק אחרי התלישה. מים על זרע, בין מים, בין שאר משקים, בין אם על הזרע, בין זרע נפל לתוכם. הכל נדרש בתורת כהנים, זה לא משנה אם הזרעים נפלו למים, או המים נשפך על הזרעים, באיזה צורה שלא תהיה, אם בא מגע של האוכל עם
התאמר.
אז הוא נהיה מוכשר לקבל תומה. ונפל מנבלתם עליו אף מי שנוגב מן המים. אם פעם אחת הוא נגע במשקה, אז אפילו אחרי זה שהוא ניגבנו אותו, הוא כבר מוכשר לקבל תומה, אז אם ניגע בשרץ הוא יהיה תמה. שלא יקפיד התורה, אלא להיות עליו שם אוכל. ומי שירד עליו הכשר קבלת תומה פעם אחת, שוב אינו נעקר ממנו. אם פעם אחת הוא היה מאכל שנגע במשקה, הוא נהיה מוכשר לקבל תומה, מכאן הוא לאבא, הוא תמיד יתמה אם הוא יגע בשרץ. עד פה דיברנו על בהמות תמאות. עכשיו אומרים ככה, חי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, ונוגע בנבלתה יתמד הארי. מה עם בהמה שהיא תאורה והיא מתה? אז אם היא מתה, לא בשחיטה, אם היא מתה ככה,
כן, כנבלה,
כנבלה, אז היא גם מתמה. אותו דבר, אומרה שבנבלתה ולא בעצמות וגידים, ולא בקרניים וטלפיים ולא באור. זאת אומרת, אם אדם נגע באור של הבהמה הטהורה שמתה, אז היא לא מתה. פסוק מ', והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב, והנושא את נבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב.
מי אוכל את הנבלה?
אם אדם נכנס לתוכו אוכל של נבלה של בהמה טהורה, יכול להיות מצב שהשוחט שחט את הבהמה, אבל לא כהלכתה.
כן.
אף אחד לא יודע מזה, רק השוחט. אבל לא שהשחיטה לא הייתה כהלכתה.
כן.
אם השחיטה לא הייתה כהלכתה, אז מה דינה של הבהמה הזו? היא טרפה, היא נבילה.
איך יש לנו שליטה על זה? אתה קורא אוף.
זה לא משנה את המציאות, שאם זה נבילה, מה דינו? אם אחר כך התברר לך שהמאכל היה, שוחט בא ואומר, תשמע, זה היה, התברר שהסכינה הייתה פגומה, התברר ככה, התברר אחרת. תדע לך, שאם אדם אוכל מנבלתה, אז הוא יחבס בגדיו את המה, והנושא את נבלתה.
זה מה שנקרא פיגול.
פיגול זה בקורבנות. פה זה מדובר על, אפילו בזמננו.
אבל זה אתה צריך לדעת.
והנושא את נבלתה, אומרה שהיא חמורה תומת מסע מתומת מגע. שהנושא מתמא בגדים, והנוגע עם בגדיו תמאים. שלא נאמר בו יחבס בגדיו. זה למדנו כבר קודם, שהחומרה של נשיאת התומה חמורה יותר מנגיעה. והאוכל מנבלתה יכול תתאמנו אכילתו. מה יהיה אם למשל, באופן תיאורטי, בא בן אדם ופתח לך את הפה, הכניס לך ישירות לתוך בית הבליה, לתוך הפה, חתיכת בשר, נבלה. אז מה קורה עם בן אדם כזה? הוא נהיה תמה? אומרים לא. רק אם הוא נשא אותה. כשהוא אומר, אפילו אם זה לא היה בעל כוחו, הוא אומר לו, תפתח לי את הפה, תכניס לי ישירות לתוך הפה, זה לא מטמא אותו. התאומה, לא האכילה עושה את התאומה, אלא הנשיאה עושה את התאומה. זה מה שכתוב, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו פירושו, כי בדרך כלל האוכל, לקח אותה, שם אותה, זה התאומה שהביאה אותה. רש"י אומר ככה, כשהוא אומר בנבלת עוף טהור, כשהתורה אומרת, נלמד את זה בעזרת השם בהמשך הספר, עוד לא למדנו את הפסוק הזה. שם כתוב, נבלה או טריפה לא יאכל לטומאה באה, אותם את המבגדים באכילתה, ואין נבלת בהמה מטמאה בגדים באכילתה בלא מסר. מזה לומדים שרק עוף טהור מטמא באכילה, אבל בהמה טהורה שמתה, המאכל, האכילה עצמה לא מטמאה, אלא מה? נשיאה מטמאה. כגון, אם תחווה לו חברו בבית הבליה. אם כן, מה תלמוד לומר האוכל? אם אתה קובע לי כרגע שאם אדם אכל את הנבילה ולא נגע בה, הוא טהור, אז למה כתוב בתורה מפורש והאוכל טמא? אומר רש"י, כאן התורה רוצה פשוט לרמז לנו, ליתן שיעור לנושא ולנוגע כדי אכילה. כדי שתדע מה גודל הבשר שאם נגעת בו, או מה גודל הבשר שאם נסעת אותו, אז אתה טמא, הוא צריך להיות מינימום כמות כזו שהוא כדי אכילה והוא כזית. וטמא עד הערב, אף על פי שטבל, צריך ערב שמש, כמו שלמדנו קודם. פסוק מ"א, כל אשר עץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. אומר רש"י, השורץ על הארץ, להוציא את היתושים שבכליסים ושבפולין, ואת הזיזים שבעדשים. יש כליסין, כליסין זה קטניות מסוימות, או פולין, או עדשים, שבתוכם נמצאים כל מיני תולעים קטנים ושרצים שהם לא באו מבחוץ עליהם, אלא הם נוצרו בהם עצמם. אז אם אדם אכל אותם, הוא לא עבר את האיסור. למה? שהרי לא שרצו על הארץ, הם אף פעם לא היו על הרצפה, אלא בתוך האוכל. התורה מדגישה שאיזה שרץ אסור, השורץ על הארץ. אם הוא היה פעם על הארץ, הוא שרץ והגיע לקטניות, הוא אסור באכילה. אבל אם הוא נוצר בו עצמו, הוא אף פעם לא היה בארץ, הוא לא אין איסור עליו. שהרי לא שרצו על הארץ, אלא בתוך האוכל. אבל מי שיצאו לאוויר ושרצו, הרי נאסור. לא יאכל, אומר רש"י לחייב על המאכיל כאוכל. אדם שהאכיל מישהו אחר והכשיל אותו, אז הוא דיינו, אדם האכיל ילד קטן או כדומה, הוא יהיה אסור, הוא יעבור על האיסור כאילו הוא בעצמו אכל. ואין קרוי שרץ אלא דבר נמוך וקצר רגליים, שאינו נראה אלא כרוכש ונד. פסוק מ"ב, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום כי שקץ הם. אומר רש"י, הולך על גחון, זה נחש. לשון גחון, שחייה. זה שחייה שהוא שח על הארץ, דיינו הולך ככה בלי רגליים. שהולך שח ונופל על מאיו. כל הולך, אם היה כתוב בתורה, הולך על גחון, הכוונה הייתה על הנחש. מה זה כל הולך? מה זה בא לרבות? להביא את השלשולים, שלשולים זה תולעים כאלה שנראים כמו נחשים, ואת הדומה לדומה. מה זה הדומה לדומה? מי שדומה לשלשולים. כי שלשול הוא דומה לנחש. דומה לדומה זה מי שדומה לשלשול, גם הוא אסור. הולך על ארבע זה עקרב. קול, מה זה קול? היה כתוב הולך על ארבע זה אסור. מה, למה צריך לעשות את המילה קול? להביא את החיפושית, שחיפושית יש לה גם כן את הארבע רגליים, אז היא דומה לעקרב. מה זה חיפושית? אומרה שהיא שקרובת בלז. ואת הדומה לדומה, מי שדומה לחיפושית, שחיפושית דומה לעקרב, מי שדומה לחיפושית היא באיסור זה. מרבה רגליים, שוסיפה כאן לתורה, מה הכוונה? זה נדל, שרץ שיש לו רגליים מראשו ועד זנבו, לכאן ולכאן, וקוראים צנפש. צנפש זה מרבה רגליים. מרבה רגליים, כתוב שיש לו 100 רגליים. פסוק מ"ב, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אומר רש"י, אל תשקצו באכילתם. מה הכוונה אל תשקצו? שאם אדם אוכל אותם זה שקץ, שהרי כתיב נפשותיכם, כי כתוב אל תשקצו את נפשותיכם, ואין שיקוץ נפש במגע, אם הוא רק נוגע, הנפש שלו לא נהיית שקצה, אלא בעיקר באכילה. לכן לא תטמאו, שכתוב בהמשך, הכוונה באכילתם. ונטמאתם בם, אם אתם מטמאים בהם בארץ, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא, בישיבה של מעלה. זה מה שכתוב כאן, הרי כפל בפסוק, כתוב, ולא תטמאו ונטמאתם. מה הכפל? אומר שאם אתם מטמאים פה למטה, תדעו איך מרוחקים גם למעלה. יש במקום אחר כתוב, למה כתוב ונטמאתם בלי א', כי אפשר לקרוא את זה וניתמתם. אדם נהיה אטום, אטום מוח. כל דבר אלוקי ורוחני הוא לא יקלוט. יכול להיות חכם גדול בענייני העולם, חכם ולא כשר, אחר כך באים לעניינים רוחניים, לתורה ומצוות, פתאום רואים שלא קולטים, אין שום חמימות בגלל המאכלים הלא כשרים. סוג מ"ד, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. אמרה שכי אני השם אלוקיכם, כשם שאני קדוש, שאני השם אלוקיכם, כך והתקדישתם, קדשו את עצמכם למטה. והייתם קדושים, לפי שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא. ולכן זה כתוב והייתם לשון עתיד. ולא תטמאו, למה כתוב עוד הפעם ולא תטמאו וגומר? אמרה שהיא לבוא עליהם בלווין הרבה. הרי כתוב כבר קודם, בפסוק הקודם, ולא תטמאו. למה כתוב פה עוד הפעם ולא תטמאו? התורה אומרת שאדם אוכל שרץ עובר עוד לאו ועוד לאו, שזה לך זה לא איסור אחד, זה כמה וכמה. וכל לאו מלכות, כל פעם שכתוב לאו, זה עוד מלכות שהוא צריך לקבל. זהו שאמרו בגמרא, זה שהגמרא אומרת במסכת פסחים, אכל פוטיטה, אדם שאכל שרץ, פוטיטה שזה שרץ משרצי המים, לוקה ארבע, אכל פוטיטה צריך ארבע פעמים לקבל מלכות. למה ארבע פעמים? כי קודם למדנו שיש, גם בפסוק י' א', למדנו על, היה כתוב מבשרם לא תאכלו, היה כתוב ששרץ המים אסור לאכול, ואחר כך יש לנו בשרץ המים עוד הפעם, הרי בספר דברים התורה חוזרת עוד הפעם על הדברים, התורה מדברת עוד הפעם על שרץ המים, עכשיו הכתוב עוד הפעם לא תאכלו, אז כבר יש פעמיים על שרץ המים, שאסור לאכול, אחר כך בכלל כתוב בפסוק מ"ג, שקראנו קודם, שבכלל אל תשקצו את נפשותכם בכל השרץ השורץ, בלי להבדיל איזה סוג, גם של המים וגם של העוף, אז, וזה כתוב פעמיים, אז זה עוד שתיים, יוצא שמי שאוכל פוטיטה יש לו ארבע פעמים, איסור בתורה זה ארבע. נמלה, אדם שנכשל ואוכל נמלה, נמלה קטנה, אדם בטעות לא שם לב, נכנס לו בתוך הסוכר איזה נמלה,
בשוגג,
על זה בדיוק צריך כפרה, ולוקח חמש. אם זה היה בשוגג יקבל כמרה, לא, אם זה שוגג, אבל אם הוא עשה את זה בזדון, אז האדם צריך לדעת מה האיסור של נמלה, זה חמש פעמים מלכות.
חמש
לאווין? חמש לאווין. נמלה אחת זה חמש לאווין, למה חמש? שתיים, מה שכתוב קודם בפסוק מ"ג, ופעמיים את העניין של לא לאכול, אחר כך בשרץ הארץ כתוב אצלנו בפרשה עוד שלוש פעמים, אז זה חמש לאווין. צירה לוקה שש, צירה זה שש מלכיות. למה? את כל החמש שיש לנמלה יש גם לצירה, אבל צירה היא גם שרץ העוף, אז התווסף לעוד אחד. אז זה חמש להבין על צירה.
הבן אדם לא יודע.
מה?
הבן אדם לא יודע.
לא יודע, אז הוא עבר בשגגה.
נכון.
פסוק ממהי. כי אני, אדוני, אמלא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, ואתם קדושים, כי קדוש אני. אומר רש"י, כי אני השם אמלא אתכם, על מנת שתקבלו מצוותיי העליתי אתכם. הוצאתי אתכם ממצרים בשביל המטרה הזו. דבר אחר, כי אני השם המעלה אתכם, בכולם כתיב והוצאתי, וכאן כתיב המעלה. תמיד כתוב, כי אני השם הוצאתי אתכם, מה זה מעלה אתכם? תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מתאמים בשרצים כשאר אומות דיים. אם כל היציאה ממצרים היה בשביל זה שלא יאכלו שרצים, כבר היה כדאי כל ה... זה הכרם, כמו שאומרים. מכאן לאבא זה הכל רווח. ומעליותה היא לגבי זה, המעלה אתכם, יהודי רוצה מעלה, מה המעלה שלו שהוא לא יוכל שרצים, וזהו לשון מעלה. פסוק מבב, זו תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים ולכל נפש השורצת על הארץ. פסוק מבזיין, להבדיל בין התמה ובין התאור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. מסביר רש"י, להבדיל לא בלבד השונה, לא מספיק שתלמד את הפסוקים שלמדנו עד פה, פשוט תלמד שיש תנאים תיאוריים, אלא שתהיה יודע ומכיר ובקי בהם. יש מצווה שאדם צריך להכיר ולהיות בקי, שיוכל ממש להבדיל בין הטהור לבין הטמא בבקיאות מלאה.
זהירות.
בין הטמא ובין הטהור, מה הכוונה? צריך לומר בין חמור לפרה? אם היינו מסבירים בפשטות, מה זה טמא? זה חמור. מה זה טהור? פרה. אז מה נגיד שהתורה מתכוונת עוד הפעם להגיד לנו שתבדיל בין טמא לטהור, בין חמור לפרה? אי אפשר להגיד שזה התורה מתכוונת, למה? ולא כבר מפורשים הם, זה כבר אמרנו כל מפורש. יש לו מעלה גרה, מפריס פרסה, אין לו. אלא מה הכוונה בין הטמא ובין הטהור? בין טמאה לך לטהורה לך, בין פרה טמאה לפרה טהורה. מה עושה אותה לטמאה וטהורה? בין נשחת חציו של קנה לנשחת רובו. כשהשוחט שוחט, צריך לשחוט את סימני הבהמה ואת רוב הסימנים. אז אם הוא שחט את רובם, אז זה התיר אותה בשחיטה, אז היא טהורה. ואם השוחט לא שחט כהלכתו, אז היא טמאה. זה הפירוש להבדיל בין הטמא לטהור, אתה צריך לדעת.
זה לשוחטים מיועד.
יודעים גם לבחור, גם לנו, לבחור שוחטים יראי שמיים. כי כאן אתה צריך לסמוך עליו 100%, השוחט יש לו... ובין החיה הנאכלת, מה זה בין החיה הנאכלת ובין החיה שלא תאכל? מה הכוונה? צריך לומר בין צבי לערוד, צבי זה חיה שמותר לאכול אותה. נראה את זה בספר דברים. ערוד דומה לצבי ואסור באכילה. התורה מתכוונת פה להגיד פשוט שתבדיל בין צבי לערוד, מה לא כבר מפורשים הם? אלא בין שנולדו בה סימני טריפה כשרה, לנולדו בה סימני טריפה פסולה. תדע לך שיש טריפות. דיינו, שחט את העוף, ומצאת שיש לו בקנה שלו נקב, למשל. או שבגולגולת שלו יש איזה פחת, אבל זה לא נגע בקרום המוח. ועוד פירועות דוגמאות נוספות. זה טריפה שכשרה, נטרף, יש לו בעיה, אבל זה לא פוסל. מצד שני, יש 18 טריפות אחרים שאם קרה להם, קרה אותם, אז היא תמאה. זה הפירוש שתדע לך, כבר שחטת, השחיטה הייתה טובה. הוא עבר את השלב הזה של טהור, בסדר, שחטנו רובו של קנה. נו, מתחילים לפתוח אותו ולראות, אז צריך להבדיל, תדע לך שיש נאכלת ויש לא תאכל. זאת אומרת, שלבי הטהרה לא נגמרים רק בהבחנה כללית. קודם כל תבחין שזה מהסוג שמותר לאכול. אחר כך תבחין שהשחיטה הייתה כראוי. אחר כך תבחין איך, מה מצאו בפנים. כל השלבים האלה צריכים, ורק אז תפתח את הפה ותאכל. לפני זה אסור לאכול שלו.